אנחנו בעזרת השם יתברך מתחילים נושא כתמים. נושא כתמים הוא נושא שיש בו גם סוגיות שלמות בגמרא ודיונים שנצטרך לעשות בגמרא ובראשונים, וגם מאוד משמעותי הלכה למעשה. חלק מרכזי מאוד מה שיש לנו זה ענייני כתמים. אנחנו בנושא הזה גם מתחילים להיכנס וללמוד גם את הטור בית יוסף, שולחן ערוך, בצורה יותר מסודרת, מלאה. עד היום זה היו נושאים שאפשר לראות אותם קצת יותר כמבואות, לא לגמרי, אבל קצת יותר כמבואות. עכשיו יש לנו את סימן קופצדיק, שבסופו של דבר אנחנו נצטרך ללמוד אותו היטב. נון דלד, סעיפים, טור בית יוסף, שולחן ערוך ונושאי כלים, ככה להקיף בצורה טובה. הנושא שלנו, אפשר אולי להתחיל אותו במשנה ודף נ"ח עמוד ב', משנה שכבר ראינו כמה פעמים. ותולה וכל דבר שהיא יכולה לתלות, אפשר לתלות וכל דבר, התעסקה בדם, חיה, עוף, כתמים, הרגה מאכולת, הרי זאת עולה, הרגה קינה של מאכולת כזאת, יש בדם. רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר, עד כגריס, ואף על פי שלא הרגה, כלומר הוא אומר שאפשר לתלות בקינה גם אם לא הרג אותה, אבל רק עד גריס. תולה בבנה ובעלה, אם יש לה כל מיני סיבות לתלות. ואם יש בה מכה והיא יכולה להתגלה ולהוציא דם, הרי זאת עולה, היא יכולה לתלות בדם של מכה. מעשה באישה אחת שבאת לפני רבי עקיבא, אמרה לו, ראיתי כתם. אמר לה, שם המכה הייתה בך. אמרה לו, הן. וחייתה. אז אותה אישה מגיעה לרבי עקיבא עם כתם, והוא אומר, אולי הייתה לך מכה. אז היא אומר, כן, אבל זה יתרפא. אמר לה, שם היא יכולה להיגלה ולהוציא דם, אולי זה יכול להיפתח, להוציא דם. אמרה לו, הן. ותיארה רבי עקיבא, ראה תלמידיו מסתכלים זה בזה, אמר להם, מה הדבר קשה בעיניכם? שלא אמרו חכמים הדבר להחמיר, אלא להקל, שנאמר, ואישה תהיה זבה, דם יהיה זובה בבשרה, דם ולא כתם. אז את המשנה הזאת ראינו, וראינו בעבר שיש מקום לבחון, האם דברי רבי עקיבא כאן חופפים לדברי שמואל, האם באמת כשרבי עקיבא מדבר כאן על דם ולא כתם, הסיבה היא כי אין הרגשה, או שיש כאן עניין אחר שאולי דם יהיה זובה בבשרה, אולי כאן יש עניין אחר של דם ולא כתם, שאולי לא ברור שזה מגיע מהמקור, אולי יש ספק מאיפה זה הגיע, ולכן רבי עקיבא מתאר, וראינו את ההסברים האלה בסוגיות שם. אני מאוד אוהב את המשנה הזאת, כי זאת משנה שככה מראה לנו דרכי הוראה. אתה רואה אישה שבאה לרבי עקיבא, ואתה רואה שרבי עקיבא מתאמץ להתיר אותה. אתה רואה שרבי עקיבא משכנע אותה. אתה רואה את הדו-שיח, אומרת, לא, לא, זה לא, 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 הוא משכנע אותה, אולי זה, אולי זה. עכשיו זה נכון שמדובר, אני נהיה כתמים. אבל באופן כללי, בכתמים, באמת, וגם בהרבה דברים אחרים בהלכות נידה, אבל ודאי בכתמים, מורה הוראה צריך לחפש ולראות אם יש דרכים טובות, כמובן על פי ההלכה, לא להמציא, אבל אם יש דרכים טובות, נכונות, להתיר את האישה. אז רבי עקיבא, אתה רואה את המאמץ שהוא עושה כדי לנסות להתיר את האישה, אולי זה, לא, אולי זה. עכשיו, נושא שלנו כתמים שהם דרבנן. אז קודם כל אנחנו בפשטות מדברים על דבר שהוא בלי הרגשה, ועל מקרה שיש הרגשה כבר דיברנו, וגם על הרגשה שהיא ראתה ולא ראתה, ודיברנו בדברי תרומת הדשן. אז כאן אנחנו מדברים כמובן על דבר שהוא בלי הרגשה. דיברנו על עד, שעד לפחות להלכה אנחנו פוסקים שהוא ספק דאורייתא. נטינו לומר שעד של הפסק טהרה הוא דאורייתא, ועד של שבעה נקיים או בזמן אחר הוא ספק דאורייתא. אז אנחנו לא מדברים בכל נושא כתמים על עד, כן, כאן אנחנו מדברים על דבר שדאורייתא, כתבים אנחנו מדברים על דרבנן. אנחנו ראינו גם שמסתבר לומר שראייה ממש, וסת ראייה ממש, גם בלי הרגשה בכלל, הדבר הזה נחשב כדאורייתא. במיוחד בימינו שנשים לא מרגישות. דיברנו על זה קצת בסוף ענייני הרגשה, שהיום ראייה ממש, וסת ממש, זה דאורייתא גם אם אישה לא הרגישה. הבאנו כמה הסברים, יש מקום להוסיף עוד, אבל לא נעשה את זה כרגע. אז כל זה לא מדבר על כתמים. זאת אומרת, אם יש אישה שרואה דם בצורה שהיא כבר דומה לווסת, גם בלי הרגשה, אנחנו לא דנים פה ענייני כתמים, גם אם היא תיקח קונה תחבושות צבעוניות ודברים. עכשיו אני אומר את הדברים האלה, כי לפעמים זה קצת מבלבל היום. זה קצת מבלבל, במיוחד שיש כל מיני מצבים וכדורים, שפתאום יש כל מיני דימומים. אז יש כתם ויש ראייה. כל הנושא שלנו מדבר על כתם. אם זה הגיע לראייה, זה כבר לא הנושא שלנו. מה ההבדל בין כתם לראייה? זאת שאלה טובה. באיזה דרגה אני אומר, עכשיו זה עבר לכתם. אבל כתם זה כתם. יכול להיות גריס, יכול להיות שני גריסים, שלושה גריסים, חמישה, שישה גריסים. יכול להיות שזה כתם גדול, שזה עדיין כתם. שהוא עדיין בגדר של כתם, ואז אנחנו נדון במדיני כתמים, נתאר על צבעוני, על דבר שלא מקבל טומאה. אבל אם יש מצב של ראייה, אם יש מצב שאישה צריכה, ודאי אם מדובר על כמות גדולה, אם היא צריכה להחליף כל הזמן תחבושות, פדים, יש מצבים שאתה אומר, שמה, זה כבר לא כתם. זה כבר ראייה, וצריך להיזהר בדברים כאלה. אם זה דבר שהוא כמו ראייה, אז אנחנו לא יכולים להתיר, גם אם היא תלך עם תחבושות שחורות או דברים שחורים, וזה ממש בחמויות כאלה. היה לי מקרה כזה השבוע, שאישה שמעה מאיזה רב שהולכת עם צבעוני, הכל בסדר, ופתאום התברר לי שזה ממש, היא הולכת, לא משנה, יש לאיזה יש לה משהו שבאמת עושה קצת בעיות, יש לה את כן מירנה, לא משנה עכשיו, עושה באמת בעיות, אבל גם לדבר הזה יכולים להיות מחזור, ולפעמים הולכת לכמויות, וכאילו, טוב, אני שואלת איזה כמות, פתאום מדבר, זה ממש כמות. לא כל דבר יכול להיות כתם, גם אם זה צבעוני, וגם אם נלך עם תחבושות שחורות. אז כתם יכול להיות, כתם גדול, אבל אנחנו מדברים על כתם, אנחנו לא מדברים על ראייה, לא מדברים על דם ששופע, שבצורה כזאת זה ודאי לא יהיה בדיני כתמים. טוב, עכשיו אחרי המבוא הזה אנחנו נעבור לכתמים בזמן הזה. הריף השמיט דיני כתמים, לא כתב בכלל דיני כתמים. בעל האשכול למד מכאן שאולי הריף טוען שאין דיני כתמים, אין איסור כתמים בזמן הזה. רק הקדמה קצרה, על האשכול יש לנו שלושה רייבדים. האשכול הוא הרייבד השני. רבי אברהם, אב בית דין, חי בפרובנס, והוא היה חותן של הרייבד השלישי, שהוא בעל ההשגות, על הרמב״ם, הרייבד המפורסם. ספר האשכול בעצמו, היום כשאתה אומר אשכול, אז כולם רגועים. פעם כשהיו אומרים אשכול, אנשים היו יוצאים מדעתם. ולמה יצאו מדעתם? כי היה ויכוח גדול לספר האשכול. הוא ראשון שהוא ידוע לנו, אבל לפני 150 שנה בערך, הגיע יהודי בגרמניה, הרב אוירבך, ואמר, אני מצאתי כתב יד של האשכול, והדפיס את האשכול. והאשכול הזה שימש גדולי ישראל. האשכול הזה מוזכר במשנה ברורה ובעוד פוסקים. ומאוחר יותר הגיע פרופסור אלבק ואמר, תשמעו, זה מזויף. זה בכלל לא אשכול. יש כתבי יד, יש דברים אחרים. והוציא אשכול אחר מכתבי יד, והיה בלגן גדול. והיו כאלה שטענו, זה באמת מזויף, אבל זה לא מזויף מעכשיו, זה כבר מאות שנים מזויף, זה כתב יד אחר. בכל אופן, דברי אשכל האלו מוזכרים בפוסקים ונמצאים, אבל אני רק אומר, יש, היו דיונים, בדרך כלל כן קיבלו את הדברים האלה של, של האשכול, והרבה פעמים גם מצוטטים ועוד מקומות, אז, זה לא רק בספר עצמו, אבל רק בתור סוגריים. היום טוענים שזה זויף לפני 500 שנה. לא עכשיו. כן. אז אפשר להגיד זה בצורה עדינה שאף אחד לא זייף. אף אחד לא זייף, אלא פשוט היה אשכול, ומישהו הוסיף תוספות. ואחרי זה חשבו שהכל אשכול, וכבר הדפיס את הכל בתור אשכול. שזה, אני מקבל את הניסוח הזה. מקבל את הניסוח הזה.
כל
האשכול
הליכות מידע, יש להם הרבה דברים שזה חידושים של הרבת בבעלי הנפש. קצת קשה להם להניח שהכל הרבת לקחת מחותנו, והוא לא ציין שזה בשמו.
כן, למרות שזה מעניין, כי ראשונים עשו דברים כאלה. היום לא עושים את זה, אבל ראשונים כאילו, יש איזה, עשו את זה כי לא ראו באיזה בעיה, כי התורה כאילו נחלת הכל. אבל מעניין. בכל אופן, האש כל כך טוען, שבגלל שאין ענייני טומאה וטהרה בימינו, לכן אין דיני כתמים בימינו, זו דעתו, הרייבד בבעלי הנפש, מביא את השיטה הזאת, לא בשם, יש כאילו, הוא כותב שיש שיטה כזאת, והוא חולק עליה בתוקף, הנה אני נזקק לאותם שאומרים שאין הכתמים נוהגים בזמן הזה, והוא חולק בתוקף, הוא אומר, תראו, יש המון מקרים שאפשר לראות בשס, שכתמים נוהגים בזמן הזה. כן.
גם בגמרא ראינו שיש ביטוי כזה אין סוף. תמיד אפשר
להתיר
כתמים,
בכל אופן,
גם יש
בנגד. אוקיי. לא, אבל הוא רוצה להגיד שאין איסור כתמים בכלל. אין כתמים, מצא כתמים, זה תמיד יהיה טהור. לא שאנחנו נתלה במשהו. אתה מדבר על המשנה שאומרת, אולי נתלה ואין לדבר סוף לשני הכיוונים, שתכף נזכיר. הוא רוצה להגיד, בכלל אולי אין בנגד כתמים. והרייבד, חולק בתוקף, אומר מה, מצאנו בהמון מקומות בשס, שיש דיני כתמים גם היום, ולא יכול להיות דבר כזה. אמנם, למעשה כל קושיות הרייבד שם, הן לא כל כך קשות על בעל האשכול. אולי האחרונה איזה? אולי צריך לחשוב על האחרונה, יכול להיות. בוודאי רוב השאלות שם, אז אומר בעל ערוך לנר, שבאמת אין כאן שאלה, כי זה ברור שענייני כתמים נאמרו גם לאישה לבעלה, אבל זה נאמר כשהיה עניינים של טומאה וטהרה. כאשר אין עניינים של טומאה וטהרה, אז, כלומר היום, כבר אין גם ענייני כתמים בין אישה לבעלה. כאשר היו דיני טהרות, אז היה איסור של כתמים בין אישה לבעלה. ברור שיש דבר כזה. הבעל האשכול לא יחשוב שאין דבר כזה. אבל כאשר יש מציאות כמו היום שאין עניינים של טומאה וטהרה, אז ממילא הדבר הזה לא נאמר גם לגבי כתמים של אישה לבעלה. ולמה? בטהרות זה כל כך פשוט שיש איסור, ולגבי אישה ולבעלה אין איסור אלא רק בגלל טהרות. מה ההבדל בין שני הדברים? מה ההבדל בין טהרות ששם אנחנו אומרים, שמה טהרות, שם כתמים אוסרים. ובזמן שהם אוסרים בטהרות, אז הם אוסרים גם אישה לבעלה. למה בטהרות זה כל כך פשוט שזה אוסר? מה ההבדל בין טהרות? אוקיי, אז זה אולי קשור, אבל למה שזה... כלומר, אדם הוא בוודאי תמה. אדם הוא תמה. אדם הוא תמה, ולכן הוא אוסר את הבגד. אם יש דם על בגד, הוא אוסר את הבגד, צריך להטביל אותו. לגבי האישה, לא די בכך שאדם הוא תמה, אלא צריך שהוא יצא בהרגשה. שהאישה תהיה תמאה, צריך שתהיה הרגשה, כדי שהאישה תהיה תמאה, זה שני עניינים. כלומר, לתמה את הבגד, הבגד תמה, כי אדם תמה. אז זה ברור שהוא תמה. לגבי האישה עכשיו, אתה אומר, לא מספיק שאדם טמא, אני צריך שזה יצא ממנה בצורה שמטמא אותה, וזה רק בהרגשה. ולכן, לגבי טהרות, לגבי הבגדים, ברור שהבגדים טמאים. לגבי האישה, לפי הסברה הזאת, האישה טהורה, כי אין הרגשה. ובעיקרון, לא היו בכלל אוסרים את האישה, ובגלל שאוסרים את הבגד, בענייני טהרות, אז אמרו חכמים, שמה, אי אפשר לאסור את הבגד ולהתיר את האישה, זה לא הולך. אז לכן אמרו, טוב, אנחנו נאסור גם את האישה. זאת הסברה למעשה של בעל האשכול. מצד אחד, פשוט וברור בדברי הראשונים, שאנחנו לא פוסקים כדעת בעל האשכול. אנחנו פוסקים שיש כתמים גם בזמן הזה. הדבר פשוט וברור בשולחן ערוך, שהקדיש לכך סימן שלם, ובו נונדה לצעיפים לענייני כתמים. ברור שאנחנו לא פוסקים כך. כך ברור ברמב״ם, בראשונים. אנחנו פוסקים שיש איסור כתמים, זה ברור. אבל הסברה שראינו עכשיו, בדברי בעל האשכול, היא סברה שיש לה משמעות גם הלכה למעשה, ואת זה אנחנו נדבר, על זה נדבר עוד מעט. אז אמנם לא פוסקים כאשכול, אבל את הסברה הזאת כן צריך לזכור, ותכף ננסה להתייחס אליה.
ברוך לנר זה כמו האשכול?
מה זה?
ברוך לנר, הוא אומר כמו
האשכול. הוא מתרץ את האשכול, הוא לא פוסק. גם האשכול בעצמו כנראה לא נהג כך. כן, הוא מסביר את האשכול, בוא נאמר כך, הוא מתרץ את האשכול. הוא מתרץ את קושיית הרייבד השלישי על חותנו, על האשכול. הוא לא הזכיר שזה חותנו, כן? אבל מן הסתם הוא ידע שזה חותנו. טוב, הנקודה הבאה שצריך לברר, למה מחמירים כל כך בכתמים? ראינו במשנה שתולה בכל מה שאפשר לתלות, ועקרונית היא יכולה לתלות בכל דבר שיש לו סבירות כלשהי, כמו שרבי עקיבא תלה בפצע, למרות שהוא עכשיו לא מדמם, אבל הוא יכול להיפתח ולדמם. וככה אנחנו נדבר, אם יש בגד שהוא לא בדוק, אז לפעמים אפשר להגיד, טוב, אולי זה הגיע ממנו, הקטם היה קודם, אולי הקטם הוא בכלל לא מעכשיו. הדבר הזה פחות רלוונטי בימינו, כי בימינו אישה הולכת עם לבנים ומחליפה, אז בעיקרון זה לא כל כך קיים, אבל גם בימינו יכול להיות שאישה לא הצליחה להחליף הבגדים התחתונים לפני הפסק טהרה ונשארו לה, ואחרי זה היה קטם, אז אפשר אולי לדון שאולי הקטם היה מקודם, לפני ההפסק, ואז הוא לא יטמא אותה, למרות שהיא מצאה אותו אחרי ההפסק. יש כל מיני תליות שאנחנו רואים שתולים בכל מיני דברים. והקלו בענייני כתמים לתלות בכל מיני ספקות. ולמה הקלו? כי כתמים דה רבנן, אז הקלו שיש עוד ספק אפשר להקל. אבל לכאורה, גם בלי ענייני תלייה, היה צריך להקל, וכך הקשה הכסף משנה. ואומר הכסף משנה, קשה לי. ההבי, ספק ספיקה. ואבל אלה מישרי, ספק מגופה בא, ספק שלא מגופה. ואם תמצאי לומר מגופה ספק מן החדר, ספק מן העלייה וטהור. אומר הכסף משנה, א', אולי זה לא הגיע מהאישה בכלל, אולי זה לא מגופה. וב', גם אם זה מהאישה, אולי זה לא מהמקור, אולי זה לא מהרחם, אולי זה לא ממקום שבאמת מתמה. אז יש כאן ספק ספיקה, והיה צריך להתיר בכלל כל קטם. לא רק כשיש תליה. בכל מקרה היה צריך להתיר דיני קטמים. ואומר הכסף משנה, תשובה ראשונה, אומר, יש לומר, על כל פנים החמירו בו חכמים, משום די איסור חמור. בקיצור, תשובה ראשונה, איסור נידה, איסור קראת, אתה צודק, יש כאן ספק ספיקה, אתה צודק, היה צריך להתיר, אבל אנחנו לא משחקים איסורי נידה, אנחנו אוסרים, גם אם יש ספק ספיקה.
על גזירה מקורית, בגלל תומה וטהרה.
טוב, עכשיו, אם אתה עכשיו הולך וחוזר להבנת האשכול בצורה הזאת, אז אתה עכשיו, ולכן, אז?
שמה, אין זה, 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 אין
אתה אומר מזה, התירוץ הזה לא יסתדר אולי עם ההסבר שרצינו להגיד באשכול, או עם דעת האשכול. אם נלך במהלך הזה. אם כן נגיד שבתארות גם כן יש איזה משהו... דבר שני אומר כסף משנה, ועוד יש לומר, מאחר שאין הדבר לתלות בו, החמירו חכמים לומר דאבי כאילו הוא מגופה, ודאי, ואין כאן לספק אחד. אז הוא אומר שכיוון שהכתם נמצא על בגדיה, על גופה, אין לה במה לתלות, אז אנחנו אומרים, זה כאילו בא ודאי מגופה, ולכן זה כמו ספק אחד. אתה אז שאל את השאלה הזאת, אבל אתה אז למעשה ענה... כן. בגד על הגוף כאילו... טוב, בסדר, לא, יש מקרים שתולים, אבל... לא, לתלות אין שאלה שתולים, השאלה היא כשלא תולים, אם זה למטה... טוב, זה מקום אחר בבגד, זה מקום אחר, זה...
תמיד יש מצב, החוץ של הגיון בחוץ, זה תמיד למה בין בת הדתו חוץ,
אז כן, זאת שאלה. אנחנו נדון בזה בעזרת השם, כשנלמד את העניין הזה, את כל העניין של בגדים ושל כתמים בגדים, זה אז לבאר קצת יותר. אני מבין מה שאתה אומר. זה הכיוון שלו, אנחנו צריך לחדד את זה קצת יותר כשנגיע שם זה נכון, זה נכון. זה נכון שגם אחד ספק ספיקה ויש לדון משם אחד משני שמות ומתהפך ולא מתהפך. יש כאן קצת מקום לדון בעניין הזה.
לא הבנתי בכלל מה כאילו כסף מי שניסה להגיד. אמרת שלא צריך, לא צריך לך עניין תלייה, כי יש ספק ספקה.
נכון.
ספק ספקה זה התלייה, שתולה את זה במקום אחר.
אוקיי, אבל לא צריך עוד תלייה חיצונית. לא צריך לחפש, תגיד, שמע, זה הגיע מהחברה, זה הגיע מהקרית. כדי לתלות, אתה צריך משהו, אתה צריך שתהיה מכה. אתה צריך שיהיה משהו. אוקיי. אבל הוא אומר, לא צריך מכה, אין מכה, אין חברה, אין כלום. סתם ככה, כשיש כתם, אפשר להגיד ספק ספקה. כלומר, גם אם אין לך גורם חיצוני לתלות בו, אתה עדיין יכול להקל. כי יש לך ספק אחד עדיין, אם זה מהגוף שלה. גם אם אין מכה, אולי זה מבחוץ. וספק שני, האם זה הגיע מהמקור, אולי זה הגיע ממקום אחר בגוף שלה. אתה אומר... אז תראה, יש מקום לדון בספקות האלה, בשני הספקות האלה, באופי הספקות האלה, כלומר, אפשר להגיד שזה ספק אחד, האם זה הגיע מהמקור. אפשר איכשהו לסדר את זה אחרת. אבל בשביל זה יש מקום לדון יותר בענייני ספקות וספק ספיקה. בכל מקרה, מה שהוא רוצה להגיד, שאתה לא צריך איזה משהו חיצוני כמו מכה או משהו כזה כדי לתלות. עכשיו, יש מקום פה לדון בענייני ספקות, ואם נלמד פעם, אולי גם בזה נרחיב, אבל אם נלמד פעם סימן קוף יוד. ביורדיה, בדיני ספק ספיקה, אז שם נוכל אולי להיכנס קצת יותר לכל מיני ספקות, אבל זה לא הנושא שלנו כל כך, אז אני לא נכנס לכרגע. אם מישהו רוצה סיכום מסודר בענייני ספק ספיקה, יש לי עשרות עמודים על זה, אני יכול לשלוח לו את קיצור ספק ספיקה לשח עם דוגמאות על כל דבר, אז הוא יוכל קצת יותר לראות בענייני ספקות. אבל זה לא הנושא שלנו כרגע, אז אני לא נעריך מנקודה הזאת. אבל העיקרון שלו אומר, תשמע, באמת, יש כאן עדיין ספק רחוק, בוא נגיד ככה, אומר הכסף משנה. אומר התז, אין פה ספק רחוק. אומר התז, כיוון שרוב דם שיוצא מהאישה שאין לה מכה עתי ממקור, לא נחשב זה לספק כלל. אז אומר, זה בכלל לא ספק ספיקה. זה לא ספק ספיקה, אומר התז, רוב דמים מגיעים מן המקור, אז זה בכלל לא ספק שקול. גם אם יש איזה ספק רחוק, זה לא ספק שקול. כלומר, לפי הכסף משנה מדובר על כל כתמים, באופן כללי על ספק יותר רחוק. ספק ספיקה ואולי החמירו בגלל נידה או דברים אחרים. לפי התז, זה בכלל לא נקרא ספק ספיקה, אין בכלל ספק שקול. רוב דמים מגיעים מהמקור, אז אתה לא יכול להכניס את זה בתור ספק בכלל. אם רוצים לדחות את התז, ויש אחרונים שרצו ללכת בכיוון הזה ולהגיד שאולי... זה נכון שרוב דמים מגיעים מהמקור, אבל זה רק אם אדם בא בהרגשה, ואם אדם בא לא בהרגשה, אז אולי אנחנו לא נגיד שרוב דמים מגיעים מהמקור, ובזה אנחנו נתעסק אולי אחר כך קצת. אני רוצה לעבור לשלב הבא. השלב הבא זה גריס. אנחנו רואים במשנה בדף נ"ח עמוד ב' שיש אפשרות לתלות בגריס, זאת דעת רבי חנינא בן אנטיגנוס, והברייתא אומרת, מביאה שלוש דעות, והברייתא אומרת, הרב ברייתא אומרת שלדעת רשב"ג, רק אם האישה הרגה קינה היא יכולה לתלות שהאדם ממנה. לדעת חכמים, גם אם לא הרגה קינה היא יכולה לתלות. ולדעת רבי חנינא מן אנטיגנוס, גם כשלא הרגה היא יכולה לתלות עד כגריס. ובסופו של דבר רשב"ג אומר, באמת מסתבר כרבי חנינא מן אנטיגנוס, כי במציאות שלהם היו הרבה קינים, אז כיוון שיש הרבה קינים, אז לפי רשב"ג היא לא תוכל אף פעם להיטהר, אלא אם כן היא ממש הרגה בפועל, לפי חכמים היא תמיד תהיה טהורה. הוא אומר, מסתבר שיש לכן להקל עד, עד כגריס. עכשיו, יש מקום לברר למה דווקא גריס? למה דווקא גריס? אז למה דווקא גריס? למה להקל עד כגריס? בגלל שמאכולת הדם שלה הוא קטן מגריס, נכון? זאת לכאורה הסברה. המאכולת הדם שלה הוא קטן מגריס, ובגלל שהדם שלה הוא קטן מגריס, אנחנו יכולים להקל רק עד כגריס. האם יש עוד סברה? למה אנחנו מקלים עד גריס? טוב, אפשר להגיד שיעור, אבל כתוב בגמרא גריס, כאילו זה לא, לא כתוב לכאורה גריס, מאכולת. יכול להיות שאפשר...
יותר מגריס, אפשר להתעוד במאכולת.
אז הסברה הפשוטה שיותר מגריס אי אפשר לטעות במאכולת. זאת הסברה הפשוטה, זה מה שפשטות הגמרא. אבל יכול להיות שיש כאן סברה אחרת. יכול להיות שבדרך כלל דם נידה הוא יותר מגריס. בדרך כלל דם נידה הוא יותר מגריס. עכשיו דם שהוא פחות מגריס, יש בו... סיבה לתלות שהוא הגיע ממקור אחר, ממקור אחר. עכשיו אתה צריך איזה מקור. ברור שזה מאכולת, הגמרא המשנה אומרת מאכולת, אי אפשר להוציא את המאכולת מהתמונה. אבל השאלה היא, האם יש כאן רק סברת מאכולת? האם אני אומר, לפי ההסבר הראשון, אני אומר, תשמע, דם של קינה לא גדול מגריס, ולכן תולים עד גריס. או אני אומר, לא, לא. היסוד מתחיל בזה שדם נידה בדרך כלל הוא לא קטן מגריס. דם נידה הוא יותר גדול. כיוון שהוא לא קטן מגריס, לכן אני יכול לתלות. עכשיו אני צריך לחפש משהו. אבל היסוד הוא מתחיל בדם נידה ולא במאכולת. המאכולת זה התוצאה של משהו שאני תולה בו. היסוד מתחיל בזה שדם נידה הוא בדרך כלל לא כל כך קטן, הוא יותר גדול, וכיוון שהוא קטן, אני אומר, שמה... זה לא נראה דם נידה, ואם יש לי משהו לתלות בו, אני אתלה בו. אז אני אתלה בגריס. הסברה הזאת מופיעה גם כן, מופיעה בדברי לחם וסמלה, אחד האחרונים, פעם עוד נדבר עליו, וסימן קוף צדיק, סעיף קטן י' ב'. לשתי הסברות האלה יש משמעויות מאוד גדולות להלכה, ויש להם הרבה השלכות. כן?
בסוף הסוגיה, שיש
שם מאכולת
ביחד עם כתם,
מצוין, אנחנו צריכים לדון בזה, באמת, יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות שזאת יכולה להיות נפקמינה גם בעניין הזה. שתי הסברות האלה ישמשו אותנו בעזרת השם בהמשך הנפקמינות, וכחזרה בתשובה קטנה, אני אעצור עכשיו, זה שתי דקות לפני מנחה, אז יש קצת זמן להתארגן, בעזרת השם.